אנחנו מתחילים היום ללמוד בעזרת השם את הפרק העשירי, פרק בספר תהילים. לפי דעות מסוימות, פרק ת' וי' הם בעצם רצף של פרק אחד, כי בעצם גם הנושא שהתחלנו בפרק הקודם לדבר על כך שיש תפילה על כך, למה יש כאלה שמפריעים ורשעים שמציקים וכדומה, אז פה בפרק הזה הוא גם עדיין ממשיך לתאר את הרשע שמצליח ויכול לעורר במזימות שלו כל מיני עניינים, והבקשה של דוד המלך בעצם בשם כל ישראל שהרשע לא יצליח לפעול את המזימות שלו. נזכיר עוד נקודה נוספת, אמרנו בפרק הקודם, ראינו שבפרק מרומזים אותיות א' ב' וציינו עד אות חף, אז הפרק הזה ממשיך, אין פה את כל האותיות בפרק הזה, חסרים 5 מתוך א' ב', אבל בפסוק הראשון אנחנו רואים את האות למד ומם ביחד, שזה במילה הראשונה, למה, למד ומם. כל פנים נקרא את הפסוק הראשון. למה אדוני תעמוד ברחוק, תעלים לעיתות בשרה. היינו, יש כאן איזה בקשה, לא שאלה סתם, זה בעצם בקשה. אדוני של עולם, למה אתה מאפשר לרשע להתרומם, וכאילו זה נראה כאילו אתה עומד מרחוק, ואתה כאילו מעלים את העיניים שלך ואת האוזניים שלך, בעיתות צרה, בזמנים שהעניים והמסכנים מרגישים את הצרה ואת המועקה שלהם. כשכתוב כאן את הלשון לעיתות בצרה, לכאורה היה צריך כתוב תעלים בעיתות ולא לעיתות, אז זה לשון רגילה בתורה וזה לשון חכמים. דוגמה רק, אומרים בהגדה של פסח, לשנה הבאה בירושלים, גם לראות שאולי צריך להגיד בשנה הבאה, יש רגילות שלפעמים מקום הבית בעלמת, גם פה זה אותו דבר. גם בפרק הקודם היה לנו את בדיוק את אותו משפט, אותו מילה לעיתות בצרה. פסוק ב' ממשיך לתאר את הרוע של הרשע. בגאוות רשע ידלק אני, יתפסו במזימות זו חשבו. פירוש המילים של המשפט הראשון, שזה שני אופנים. הרשע, בגלל הגאות שלו, ידלק אני. ידלק אני יש שתי משמעויות. או ידלק מלשון רודף, לדלוק זה לרדוף, או ידלק בלשון דליקה. דהיינו, או שהוא רודף אחרי העניים, או שהוא גורם לשריפה של העניים, לכיליון של העניים. יתפסו במזימות, זו חשבו. גם בזה אפשר להבין שתי משמעויות. או שזה מתאר מה קורה לעניים, שהעניים נתפסים במזימות שהרשעים מתכננים להם. או אפשר להבין את זה בתור בקשה. שהבקשה היא, הלוואי והרשעים יתפסו במזימות שהם מתכננים לעניים, שזה בעצם יחזור אליהם חזרה והם יתפסו בדבר. פסוק ג' כי הלל רשע על תאוות נפשו, ובוצע בירך נייץ אדוני. יש כאן כמה נקודות מעניינות, קודם כל בפשט. הרשע הלל, דהיינו, הוא משבח את עצמו, הוא מפאר את עצמו, הוא משתבח, שהוא יצליח למלא את התאוות שלו. אותו דבר בוצע, בוצע זה כינוי לגזלן. הבוצע בירך, גם כן בירך, הוא מברך את עצמו שהוא מצליח, אבל האמת היא שגם הרשע שמעלל את עצמו וגם הבוצע שמברך את עצמו נייץ השם. הם בעצם יש להם עסק ישורות עם הקדוש ברוך הוא, הם מנעצים את הקדוש ברוך הוא. כי זה שהם נגד העניים ומתפארים בהצלחה שלהם, זה בעצם יש להם עסק ישורות עם בורא עולם. פה בפסוק הזה יש כמה נקודות נוספות, למשל ניקח את הסיום, ובוצע בירך נייץ השם, הגמרא דורשת שהפסוק הזה מרמז, החלק הזה מרמז לאדם שהוא בוצע, דהיינו, אמרנו שבוצע זה מלשון גזלן, הוא גוזל חיטים ועושה מזה עיסה, לאחר מכן הוא עוד הולך להפריש מזה חלה, והוא עוד משואל איזה ברכה בדיוק מברכים על הפרשת חלה או על האכילה, ובעצם אומרים עליו נייץ השם, זה מצווה הבאה בעבירה. אתה גוזל ואתה אחר כך בא לשאול איזה ברכה עושים. וזה נובע מכך, כפי שמבואה בחסידות, שהאדם, אם יש לו רק אמונה ולא מפנים את זה באופן פנימי, אז האמונה נשארת בצורה מקיפה, הוא יכול לעשות דברים שהם נגד רצון השם, והוא לא מרגיש את הסתירה איך שתוך כדי הוא רוצה גם כן, כמו שאדם ייסע בשבת ברכב, הוא גם יגיד תפילת הדרך שהנסיעה תצליח. הוא לא מרגיש אפילו את הסתירה בדבר, אותו דבר גם פה, הבוצע, הגזלן, הוא משואל גם איזה ברכה מברכים על הגזלה שלו, אז לכן הוא נייץ השם. על חלק הראשון יש פירוש מאוד מעניין, שאומר רבי זושא מאניפולי. הוא אומר שלפעמים אדם עושה דברים שטויות, עושה עבירות, שהם לא לפי הרמה שלו בכלל. היינו מנמיך את עצמו לרמת דיוטה כל כך למורה, אף אחד לא היה מאמין שהוא יעשה כאלה שטויות. אז איפה זה מרומז כמה פסוק? הוא אומר ככה, יש אחד שהוא רשע על תאוות נפשו, הוא רשע ונגרר אחרי תאוות נפשו, אבל הוא כמו הלל. הלל זה כסמל של הענווה, הלל היה ענווה המפורסם. אז הוא כאילו ענו, הוא מנמיך את עצמו על תאוות נפשו. הוא אומר, אני כזה נמוך, אני נופל אפילו למטה ולא נותן לעצמה את האמירה הנכונה, תהיה גאה במעמדך ואל תיפול לכאלה יותר נמוכות. פסוק ד' פסוק ד' רשע כגובה פה בא לדרוש, אין אלוהים כל מזימותיו. פה הפסוק הזה אפשר להבין אותו בשני אופנים. מתאר את הרשע כגובה פה, כגובה פה בפרוש הפשוט, הוא פשוט גאוותן, או כגובה פה ברוב כעסו חרונף. אז הרשע הזה ברוב כעסו עושה מה שבא לו, בא לדרוש. מה פרוש בא לדרוש? הוא טוען, כאילו מחברים את הבא לדרוש להמשך, בא לדרוש אין אלוקים. הוא טוען, הקדוש ברוך הוא בכלל לא דורש ולא אכפת לו ממה שקורה לעניים, ואין לי מה לפחד, אף אחד לא ייפרע ממני. וזה כל מזימותיו, כל המחשבות של הרשע הם כאלה שהוא בטוח שהקדוש ברוך הוא לא יבוא איתו חשבון על מה שהוא עושה. ממשיך הלאה, עדיין מתארים את כל מיני טריקים של הרשע. יחילו דרכיו בכל עת, מרום משפטיך מנגדו, כל צורריו יפיח בהם. דהיינו, יחילו, זה בלשון חיל, חיל זה הצלחה. הרשע יחילו דרכיו, הדרכים שלו מצליחים בכל עת, כל הזמן. דהיינו, זה תפילה ובקשה לקדוש ברוך הוא, למה זה קורה? שהרשעים כל כך מצליחים. ומרום משפטיך מנגדו, המשפטים שלך ריבונו של עולם הם מרום, הם מרוממים ממנו, לא רואים איך שאתה נותן לו את העונש באופן מיידי. ובינתיים כל צורריו, כל אלה שהרשע נגדם, שעושה להם צרות, יפיח בהם. הוא כאילו ברוח הפה, בקלות, הוא מפיח אותם. כמו שאדם מגרש זבובים בקלי קלות, ככה הוא גם כן במפח רוח קל, הוא מצליח נגד כל אלה שהוא רוצה להציק להם. פסוק וב, אמר בליבו בא למות, לדור ודורה שלא עוברה. הרשע כל הזמן בטוח שלא יקרה לו כלום, הוא לעולם לא ייפול. הוא בטוח ש... לדור ודור זה יימשך אצלו ככה גם בדורות הבאים, ולא ברע, אף אחד לא יגיד עליו בכלל שהוא בעייתי, הוא בטוח שהוא יחזיק בדרכו הלא טובה. ממשיך פסוק ז' לתאר אותו, עלה פיו מלא ומרמות ותוך, תחת לשונו עמל ואבן. דהיינו, הפה של הרשע מלא בעלה, עלה זה כללה או שבועה שמלווה עם כלל. עדיין הוא נשבע ואומר, אם אני לא יעשה כך וכך, יקרה לי כך וכך, אני בטוח הולך לעשות כך וכך. הפה שלו מלא בכללות ומרמות, הפה שלו מלא במרמה לרמות את הבריות. ותוך, תוך זה גם ביטוי בפסוקים במשמעות של רשע, חמאס. הרשע תמיד הפה שלו מלא בדברים לא תמיד, תחת לשונו, הוא לא תמיד מגלה מה באמת הוא מתכוון, תחת לשונו, דהיינו בפנימיות, מה שנסתר אצלו במחשבות שלו, עמל ואבן, הוא רק מחפש כל הזמן רשע וסבל לעשות לאנשים, הוא בכלל לא נמצא בכיוונים טובים, למרות שלא תמיד הוא מגלה את הרוע שלו. מה עוד עושה הרשע? אומר בפסוק ח', ישב במערב חצרים, במסתרים יהרוג נקי, עיניו לחילך יצפונו. הרשע הוא יושב במערב לתפוס את המסכנים. איפה הוא יושב במערב? חצרים. המילה חצרים אפשר להבין במובן אחד, יש ערים שהם נקראים חצרים כי הם בלי חומות, ערים פתוחות. אז הוא יושב שם לערוב ולתפוס את המסכנים והעניים. אפשר להבין את זה אפילו במובן שהוא יושב בתוך הערים בחצרות הבתים לתפוס את הבנאדם שיוצא מהבית כדי לפגוע בו. במסתרים, באותם מקומות מערב, באותם מקומות מסתור שהוא מסתתר, יהרוג נקי, הוא הורג את המסכנים שהם בעצם לא אשמים ולא עשו כלום, והוא פוגע בהם. עיניו, העיניים של הרשות כל הזמן מחפשות, יצפונו, דהיינו, הם כל הזמן נמצאים בצורה כזו שמחפשים את מי? חילך. חילך זה מילה נדירה בתנ"ך, היא מופיעה רק פה בפרק הזה בתהילים, היא מופיעה גם בהמשך עוד הפעם. לכאורה המשמעות, זה עניים נקראים במובן כזה חילך, או שאפשר להבין יותר פשוט שכאילו המילה חילך זה חיבור של שני מילים, החיל שלך. דהיינו הרשע רוצה את העשירות ואת הכסף של העני, של המסכן או של הנרדף, אז העיניים שלו כל הזמן הם צופנים איך לתפוס את החיל שלך. אז כמה אופנים איך להבין את המילה הזו שלך. פסוק ת' מתאר את המזימות ואת הפעולות של הרשע כשהוא נמצא באותם מסתרים. יערוב במסתר כאריה בסוכו. יערוב לחטוף אני. יחטוף אני במושכו ברשתו. דהיינו, מדמים פה את הרשע כמו אריה שמחכה בסוכו, מחכה במסתור לטרף שלו, ואז הוא תופס את הטרף ככה ברוע, בתוקף. או אותו דבר אני שהוא נמצא במקום מסתור, אז שהוא נמצא בדרכו, אז הרשע במסתור עורב לחטוף את העני, או שהוא מדמה אותו לאדם לצייד שיש רשת שהוא תומן לתפוס את הבעל חיים, אז הוא יחטוף עני במושכו ברשתו, הוא תופס את הרשת, כמו שברגע שנתפס את החיה ברשת, הוא מושך אותה במהירות כדי לתפוס את רגלי החיה שהיא לא תוכל לברוח ממנו. זה הכל תיאורים ומשלים שהרשע הוא נמצא או דומה לאריה בסוכה ששם הוא מסתתר כדי לתפוס את הטרף, או שהוא דומה לצייד שפורס רשת כדי לתפוס את העני. זה הכל בדימוי איך שהרשע רודף אחרי המסכן.
כולנו אני.
פסוק י' ידכה ישוח ונפל בעצומיו חיל קאים. על מי זה הולך ידכי השוח? אפשר להבין את זה בשני אופנים. או שהרשע שנמצא באותם מערבים, והמערבים הם מקומות נמוכים, אז הוא צריך להיות בצורה כפופה, הוא ישוח, הוא צריך לכופף את עצמו כדי לתפוס את הטרף שלו, או שזה הולך על העני, שהעני הולך בקומה נמוכה כי הוא פוחד מהרשע שיתפוס אותו, אז העני מתחבא. אז עושה זה מתאר את העני או מתאר את הרשע, ונפל בעצומיו. העני נופל בכוחות שהרשע תומן לו. עצומיו זה אם דימינו אותו לאריה, אז שיש לו עצמות חזקות והוא תופס את הטרף ואי אפשר להשתחרר ממנו. או שאנחנו מדמים אותו לרשת, שיש לה עוצמה וממנה העני לא יכול להשתחרר. חיל קאים. המילה חיל קאים, יש כאלה שאומרים שזה כמו לשון רבים של המילה חילך שהיה לנו בפסוק ח'. חילך לשון יחיד, חיל קאים, קוראים את זה במילה אחת, אז זה לשון ריבוי של אותו אני שקראנו לו קודם חילך, או גם פה אפשר להגיד חיל, מלשון החיל, הרכוש, של קאים. קאים זה כמו הנדקאים והמסכנים, זה המובן. פסוק י' אמר בליבו שכח חיל, הסתיר פניו, בל ראה לנצח. דהיינו, המחשבות של הרשע, עד כאן הוא מסיים בפסוק האחרון, משלים את המחשבות של הרשע. הרשע בטוח, הוא אומר בליבו, שהקדוש ברוך הוא לא מסתכל, מסתיר את פניו מהעניים, הוא שוכח מאותם, הוא לא רואה אותם, ואז במילא הוא בטוח שההצלחה שלו תהיה ללא מעצורים. ואז באה התפילה, אחרי שתיארנו את הרוע של הרשע כל כך הרבה, עכשיו מה מבקש דוד המלך בתפילתו? פסוק י"ב, קומה אדוני, אל נשא ידיך, אל תשכח ענבים. היינו בא ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה תקום, כמו שמשה רבינו מבקש, קום השם, סיכמנו כבר את הבקשה הדומה כמה פעמים קודם היה בתהילים, הוא מבקש, הקדוש ברוך הוא תעורר את הגבורה שלך, נשא ידיך, דיינו, תנשא את העוצמה שלך, ואל תשכח את הענבים, ענבים, עניים, אל תשכח אותם, תן להם הגנה מאותם רשעים. פסוק י' ג' על מן יצ רשע אלוהים, אמר בליבו לא תדרוש. על מן זה אומר, למה? למה אתה מאפשר כזה מצב שהרשע ניעץ? הוא מדבר בנעצה נגד הקדוש ברוך הוא, כאילו הקדוש ברוך הוא לא ידרוש את הדם של העניים, כאילו הקדוש ברוך הוא לא עוזר להם. הוא רשע, למה אתה מאפשר לו לחשוב ככה? פסוק י' ד' ומה האמת הוא אומר? ראית, כי אתה עמל וכעס תביט, לתת בידיך, עליך יעזוב חיליך, יתום אתה היית עוזר. היינו, אומר דוד המלך, ראית, האמת היא הקדוש ברוך אתה כן רואה מה שקורה למסכנים. כי אתה עמל וכעס תביט, אתה מביט על האיסורים, על היגון, על הכאב של העניים. תביט, לתת בידיך, אתה בעצמך תיתן בידיים שלך את הגמול שמגיע לרשע, עליך יעזוב חיליך. שוב חיליך, עוד הפעם יש לנו פה, ואותו אני שאני מכנה אותו חיליך, הוא נשען עליך, ריבונו של עולם. הוא נעזב עליך, יתום היית, יתום אתה היית עוזר. אתה הקדוש ברוך הוא, תמיד תעזור לאותם מסכנים ויתומים. ואז המשך הברכה והבקשה בסיום הפרק. שבור זרוע רשע, ורע תדרוש רישו, בל תמצא. אז אני מבקש תשבור את הכוח, את העוצמה של הרשע, דיינו תיקח ממנו את היכולת בכלל שיוכל לעשות דברים כאלה. ומה עם הרוע הזה? תדרוש, דיינו אתה תנקום את המעשים של הרשע, ועד בל תמצא, שלא ימצאו יותר רשעים, שלא ימצא יותר רוע, כי אתה תעקור את זה לגמרי. אדוני מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. ועד שהקדוש ברוך הוא יגלה את העוצמה שלו, אז יתגלה שהוא המלך האמיתי, וכל אותם גויים, כל אותם גויים, כל אותם רשעים, עבדו מארצו, הם יעלמו, כי הקדוש ברוך הוא לא ייתן להם לעשות את השטויות האלה. ואז הוא אומר, לסיום התפילה, תאוות ענבים שמעת אדוני, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. אתה הקדוש ברוך הוא, יש כאן משאלת לב, של העניים, שהם, יש להם משאלת לב שהקדוש ברוך הוא יציל אותם. אז התאווה, משאלת לב של הענבים, שמעת השם. אתה הקדוש ברוך הוא שומע את המשאלה של העניים. אני מבקש ממך שתשמע, ואני מודה לך ששמעת. ותכין ליבם, דיינו, תן להם את אהבת ליבם של העניים להתממש. או במילים אחרות, תכין ליבם, תן להם לב נקי, שהם ידעו גם מה לבקש ממך, ריבונו של עולם. או שאומרים את זה בצורה מכובדת ובעצם מתכוונים לקדוש ברוך הוא. אתה תכין ליבך, רק לא רוצים להגיד את זה בצורה ישירה, אומרים את זה בצורה מסתרת, כביכול אתה, הקדוש ברוך הוא, תכין ליבך ותקשיב אוזניך אליהם לעניים. יש אמרה מהבעל שם טוב, שפה מרומז, כמו דברי רבי חנינא מנדוסה, שאם תפילתי שגורה בפי, אז בידוע שהתפילה שלי מתקבלת. אז הוא אומר פה, שאם, ריבונו של עולם, תכין ליבם, תכין לי את הלב, תן לי לב נקי שנוכל להתפלל בלי בלבולים, בלי מחשבות זרות, כשאני אראה שהתפילה שלי זורמת טוב, אז אני יודע שאתה תקשיב אוזניך, אני יודע שאתה, את התפילה הזו אתה מקשיב, כי אין לי בלבולים. תעזור לי שלא יהיו לי בלבולים. ואז בא הפסוק האחרון, לשפוט יתום ודח, בל יוסיף עוד לערוץ אנוש מן הארץ. זאת אומרת, התפילה של הנביאים היא שהקדוש ברוך הוא ישפוט את היתומים ואת המסכנים, דח ויתום זה המסכנים, בל יוסיף עוד לערוץ, דהיינו שאני לא יוסיף יותר לחשוש מאותם אנשים רעים, או אפשר להבין שלא יוסיף יותר האנוש, הרשע, להיות עריץ כזה ורשע כזה להציק לעניים, או שזה הולך על העניים שלא יפחדו מהם, או להפך. ופה לא הדגשנו שאומנם האותיות, הפרק הזה התחיל בלמד מהם, אותיות נון, סמך, עין, פי ונון, אין לנו פה בפרק בצורה גלויה, אבל מפסוק י"ב אנחנו רואים את הקוף, קומה השם, פסוק י"ד רואים את הרייש, ראית, ופסוק ת"ו שין, שבור, ופסוק י"ז, כמה פעמים תתף, תאוות, פתחים ותקשיב, בזה מסתיים הסדר של אותיות האלף בית שהתחיל בעצם כבר בפרק הקודם, בפרק ת'.